התחלנו ד', נכון? התחלנו שלושה לבושים.
והנה שלושה לבושים.
אז צור טיפה, כיוון ששבוע שעבר עסקנו במשהו אחר. אז אחרי שהוא הסביר שיש נפש בהמית ונפש אלוקית, הוא הסביר שלנפש האלוקית יש 10 ספירות לפרק ג', זה 10 כוחות הנפש שאותם אנחנו מכירים גם מספירת העומר חלקה, נכון? יודעים שהערב זה יום מיוחד מאוד, הערב יסוד שביסוד, שבאופן כללי בימי חמישי בלילה יש איזה עניין של תיקון היסוד בשובבים, אז עושים בימי חמישי תעניות ותיקון ליסוד. חמישי בלילה זה בעצם שישי, שישי זה היסוד. אז עכשיו שנה ספירת העומר יצאה יחד עם השבוע, זה תמיד ככה. אז הערב זה היסוד שביסוד, זה מיוחד זמן לתיקון. יש גם כניסה ליוסף, מי שרוצה. נסעות מפה?
מפה?
עוד לא. אבל אז זה 10 ספירות, זה מה שהוא דיבר על זה בפרק ג', בפרק ד' שהתחלנו לפני שבועיים, אז הוא חילק בנפש שלושה לבושים. לא, תודה. שלושה לבושים. תתעקש, זה כמו חזן, פעם שלישית אני אסור לי לסרב, לא? זה קפה שחור. אתם מכירים את זה שרצה מאוד להיות חזן, אבל הוא שומר על ההלכה. אז הוא בא אליו הגבאי, אמר לו, תעלה מוסף. נו, אולי בכל זאת תעלה מוסף. טוב, החזן הולך לזה אחר שלו. אז הכישורים, מה שאנחנו קוראים היום הפוטנציאל של הנפש האלוקית, בא לידי ביטוי בלבוש שהיא מתלבשת בה. איך יודעים שאני חכם? איך יודעים שאני חכם? אם אני מביא לידי ביטוי, יודעים זה באמת, זה לא השאלה, איך יודעים? איך יודעים זה כבר עניין שיווקי. איך אני מביא לידי ביטוי את החוכמה שלי? אני הוגה בה. אז החוכמה שלי, חבד בנפש שלי, מתלבש בדברים שבהם אני הוגה, משכיל, מתבונן ויודע. איך יודעים שאני בעל חסד? איך אני מביא לידי ביטוי? זה מתלבש באיזשהו מעשה. ודיברנו קצת על הפער בין הלבוש, נכון? דיברנו קצת על זה? על הפער בין הלבוש לבין העצמות. זאת אומרת, אפשר גם להתחפש. כידוע, לבושים יכולים להיות גם תחפושות. אתה מזהה את הטוב לב דרך המעשים שהבן אדם עושה. אבל זה יכול להיות גם, יכול להיות מרחק ביניהם. אין אפשרות, תודה. אין אפשרות לדעת על הטוב לב שלך בלי שזה מתלבש באיזושהי פעולה. אין לי סיטי נפש כזה שמודד כמה IQ יש לך, כמה, איך קוראים לזה במידות, איזה Q אחר, RQ יש לך וכמה דיבורים טובים. אז לא, אין מדד כזה. אנחנו מודדים את זה תמיד לפי מה שמתגלה. מה שמתגלה זה מתלבש בנפש, כן? אז הלבוש הוא ביטוי. מה שאני מתפעל מבן אדם שהכין לי עכשיו קפה, זה לא מזה שהוא הכין קפה, כי בסוף לא הכין קפה, נכון? אבל זה שהוא רצה להכין, מה? זה שהוא רצה להכין קפה. זאת אומרת, יש רגישות ונדיבות וטוב לב והרבה מידות טובות. עכשיו, אנחנו יודעים שאתה בחור טוב, אבל הידע הזה התגלה דרך מה שזה התלבש בהצעה, ברצון, בהליכה, וקדוש ברוך הוא, איך אומרים, אחרים מלאכתם נעשית בידי צדיקים. אני
מסתדר. עם סוכר בלי סוכר, לא?
אחד סוכר.
בדיוק.
אורך, אתה מחלם שהקונה מדור. עכשיו, אז ההתפעלות, אני רוצה שנייה לדייק את מה שלמדנו פעם שעברה, כי זה חשוב בשביל להמשיך. ההתפעלות היא לא מהכוס קפה, אלא מהטוב לב, מהמידה, מהחסד, שאני אומר, הוא בעל חסד, כן? לשידוך אני אגיד שהוא בחור עם לב טוב. אני לא אגיד, הוא מכין קפה בשעה 5:30 אחרי צהריים. אולי הוא מלצר. כאילו, זה לא, הלבוש הזה, כשהוא מנותק מהעצמות, הוא כלום. מה אתה יודע? זה לא משהו שאתה יכול להבין אותו בפני עצמו אם אתה לא מחבר אותו אל העצמות של הנפש. והנפש בלי הביטוי שלה היא משהו דומם, פריז כזה, אתה לא יודע על הבן אדם כלום. זה צלם. אתה לא יודע לא על החוכמה ולא על הדיבור, לא על המחשב, הדיבור לא המעשה. ברגע שזה מתבטא, אז אתה המעשה הוא ביטוי של האהבה. כן, דיברנו על זה קצת בצורה יותר חזקה על ידי המצוות. זה שהחבד הם ביטוי, זה שהפרק ד' בתניא הוא ביטוי של החבד של הנפש האלוקית שלי, זה ברור, יכול להגות בתורה, וזה אין הרבה פספוסים. זה רק שאלה אם עושים את זה לשמה או לא לשמה, בזה יכול להיות זה קצת יכול לעבור לאגף של הנפש הבאמית, שזה כבר לומד בשביל לקנטר, זה כבר לא לבוש של הנפש האלוקית. אז אני אחכה לזה בפרק ו. אבל בו והעירה, שהם הענפים של המעשים, הם השורשים של המעשים, אז אמרנו שאהבה היא מולידה את כל רמח פיקודין של עשה, שאני מאוד 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 משתקק לקדוש ברוך הוא, מאוד אוהב אותו, מאוד רוצה להידבק בו, ומרוב שאני כוסף אליו, אין לי כלים לאהבה הזאת. האהבה הזאת היא נשארת פול גז בניוטרל, אלא אם כן אני יודע שיש לי רמח עצות איך להתקרב. אז הרמח מצוות עשה הם הלבוש של האהבה שלי, אם אני זוכר את זה ב6:30 בבוקר שאני מניח תפילין. לפעמים אני פחות זוכר את זה, ואז יצאתי ידי חובה אבל עוד לא יצאתי ידי חיבה, כי זה לא היה ממש ביטוי שלם של זה. אני יכול להנשים את המעשה שלי יותר חזק כשאני מלביש, זוכר שבאמת כמו שהוא כותב כאן, אין להם קיום אמיתי בלעדה, בלי אהבה. רמח פיקודים, אין להם קיום אמיתי בלי אהבה. עכשיו, ברמה הכי בסיסית, אם אני לא מתכוון לעשות מצווה, אז גם לא יצאתי ידי חובת מצווה, תפילים. אבל לאהבה אין חלות, אין מציאות ממשית בלי הרמח פיקודים, כי אני משתוקק אל אינסוף, אין לי שום דרך להגיע אליו, אין לי איך לאחוז אותו. זה אהבה בלתי מושגת. אני לא כל כך מבין בתנך, אבל לדעתי חלק מהפסוקים בשיר השירים הם כאלה, שהיא כאילו היא שמה בן גדי והוא למעלה בירושלים והיא מחפשת אותו. זה משהו כזה בלי, כאילו אין לה שום דרך להגיע אליו, הפער הוא אינסופי והאהבה היא מאוד גדולה, ופתאום בנות ירושלים מראים לה איזה דרך שאפשר להגיע אליו, עד כדי כך שבסוף הביאני המלך חדריו גם. זה יכול להגיע לאיחוד ממש 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 בין הדוד לרעיה. אז הרעבה היא צריכה לבושים, והלבושים בלי אהבה הם חסרים. זה ביטוי מאוד קיצוני פה, שאין להם קיום אמיתי בלי אהבה. אז אנחנו מלבישים את כוחות הנפש שלנו בתרי"ג מצוות. כל אהבה זה ברמ"ח עשה, זה התנועה אל השם, זה השבילים שיש לנו. אם אנחנו זוכרים את זה, אז זה באמת מלא חיות. והרתיעה, היראה, זה כל מה שאנחנו לא עושים. זה מלביש, היראה מתלבשת, כן, ברתיעה שלי, בעמידה נוכח השם, שהוא מחלק את זה ליראת, היראה הנמוכה יותר והיראה הגבוהה, היראה למרות במלך, והיראה הפנימית שהוא מתבושש מגדולתו יתברך, הוא נמנע מלעשות דברים שהולכים נגד רצונו. ואז החיים שלו בסך הכל מתלבשים, הכוחות הנפש, יראה ואהבה, מתלבשים בתרי"ג מצוות. המחשבה בתורה והאהבה והיראה במעשים, מצוות, רמח ושסה, והדיבור, בדיבור, כוח הדיבור בלימוד התורה. באופן פשוט, שאנחנו מבינים ככה, עד כאן הגענו לפני שבועיים, שאנחנו מבינים את זה ככה, מה יותר משמעותי? העצמות או הלבוש? מה?
אם זה לא יכול להתקיים בלי זה, איך אני קורא מה
אתה משמע? נכון, אבל שאני אומר, מה שהמשמעותי זה שאלה אולי פחות, מה השורש כאילו? מה הסיפור כאילו? הסיפור הוא כוח האהבה שיש, זאת אומרת, עבודת השם באהבה, ואני נותן לה כלי, אני נותן לה ביטוי, זה באמת מערכת יחסים של אור שמתלבש, תנועה פנימית של נפש אלוקית שצריכה לבושים. לבושים הם האחיזה של זה במציאות, הם כאילו המקום שבו זה חל, כמו שאמרנו על ה... כן? אני מתאר את הבן אדם לשידוך, אני מתאר אותו לא דרך הפעולה, דרך איפה זה בא לידי ביטוי, אלא אני אומר, בחור טוב, בחור עם לב טוב. אם היא תתעקש, תשאל מה זה לב טוב, על כולם אומרים שהם בחורים טובים, מה זה? אז אני אספר לה איך זה בא לידי ביטוי, באמת זה נשמע בחור טוב. לא שהיא צריכה קפה בחמש וחצי, היא צריכה שיהיה בחור רגיש ועדין. זה הסיפור, זה מתלבש בעוד הרבה דברים אחרים, לכן זה שידוך טוב. אז יוצא שהמדרגה היותר גבוהה זה העצמות, והלבוש הוא ביטוי של הדבר הזה. יש לנו נפש, יש לה, היא אלוקית, היא רוצה טוב, יש לה אהבה אל השם יתברך, והקדוש ברוך הוא נתן לנו את התפילין שדרך זה יהיה אפשר לספר את האהבה. זה עד כאן. עכשיו, בפרק, בחצי השני של הפרק, זה קצת מתהפך. והנה, שלושה לבושים אלו מהתורה ומצוותיה, אף שנקראים לבושים לנפש, רוח ונשמה, ואז לכאורה הם רק ביטוי של העולם הפנימי שלנו, וזה משהו פחות גבוה מהנפש, רוח ונשמה שלנו, הם לבושים. עם כל זה, גבהה וגדלה מעלתם לאין קץ וסוף על מעלת נפש רוח ונשמה עצמם. באופן פשוט אנחנו תמיד מבינים שהאהבה שיש לי, הכוח הזה הוא יותר גבוה מהביטוי שלו. הביטוי הוא אחד האופנים שהוא מתבטא, אבל הדבר היותר גבוה זה הכוח הנפשי. אבל כשאנחנו מדברים על שהלבוש הוא תרי"ג מצוות, אז זה לא רק, התפילין הם לא רק הביטוי לאהבה שלי אל השם. אז זה שאני לומד תורה, זה לא רק מלביש את כוח החבד בנפש שלי, את כוח המחשבה שלי. התורה היא גבוהה הרבה יותר מעל הנפש שלי. בסדר? זה בואו ניקח כמה משפטים ונראה איך זה מתהפך. המקור של התורה הוא הרבה מעל הנפש שלי, כי כמו שכתוב בזוהר, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. פירוש, דאורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כול אחד, כי הוא היודע והוא המדע וכולי, כמו שכתוב, כמו שביארנו לאל בשם הרמב"ם. מה זה תורה? תורה, אני אומר, הנה, אני מצליח לבטא את החבד שלי דרך, אני מסך את אתם בקיץ? ברכות. ברכות? אמרתם לי, פרק שישי, נכון. אז אני מצליח להלביש את החבד שלי דרך ברכות. אבל מה זה מסכת ברכות? מסכת ברכות יש לה כמה רבדים. טוב, אתם תלמידים פה, זה יותר קל להסביר את זה, נכון? יש, באופן פשוט. אני יודע מה עושים עם הקפה הזה. זו שאלה לא פשוטה, נכון? אין אפשרות לאכול את פרי העץ של הקפה, אלא על ידי תחינה שלו והפיכה שלו למשקה, נכון? לכאורה מציל ברך על זה. מה? מורה פרי העץ, נכון? יש עוד צורה לאכול פולי קפה? אני לא משקה. כן? האמת, יש, ראיתי כזה, שקולים את זה ואוכלים את זה ככה. בכל אופן, ההלכה היא שמברכים על זה שהכל. ככה גדלתי. אף פעם לא ברכתי בו פרי העץ הזה. אפילו על שוקולד אני מברך שהכל. מכירים מישהו שמברך על שוקולד בו פרי העץ? מה? עץ, נכון. רב שלמה זלמן אמר שהכל, בגלל שמערבבים סוכר. אבל נתקלתם פעם שלוקח קוביית שוקולד מברך בורא פרי עץ? חוויה מעניינת. כן, אתה? אצלכם בבית?
לא.
אז יש את השאלה המעשית. מה עושים עכשיו? מה מברכים, נכון? זה כאילו הרמה הפשוטה שאנחנו מבינים, זה כאילו המחנה המשותף הכי כללי לכל מי שלומד תורה, זה בסוף צריך לדעת מה עושים, נכון? אבל אני אומר, תשמע, הקדוש ברוך הוא במסכת ברכות גילה לנו את הסוד שחוכמתו ורצונו. אורייתא היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא ברא עולם, ואת העולם הזה שהוא ברא, הוא ברא על פי איזושהי חוכמה ורצון. לא סתם ברא עולם, העולם הוא סיפור של משהו, הוא סיפור של המספר, של האומן, יצירה של האומן. אז יש אומנים שכותבים איזה יצירה, קומפוזיציה או איזה סיפור, שיר. וזה ביטוי שלהם. לפעמים זה מעטת מודע מגיע, לפעמים אחרי שזה מעטת מודע הם צריכים להסביר את זה. ואתה רואה שזה שיקוף שלהם. ואחרי היצירה זה שיר מנגינה מאוד מאוד יפה. עכשיו תסביר מה רצית להגיד. הרי באת להגיד משהו. ואז לפעמים הוא מסביר את זה בעצמו. הגנון מספרים ששאלו אותו מה זה, אמרתי שאלו את קורצווייד, הוא היה זה שלו, המסביר שלו, פרופסור שלי מדע הגנון, מה התכוונת ביצירה? אני לא יודע, תשאלו את... ההסבר של היצירה זה התוכן הפנימי, מה רצית? מה רצית להגיד? רצית להגיד משהו? יש לך איזה מסר, איזה חוכמה שעומדת מאחורי זה? זה המהלך הפנימי של האומן, זה השכל, החוכמה והרצון שיש לו מאחורי היצירה שלו. אז זה המדרש הראשון בראשית רבה שאומר, והיא אצלו אמון. התורה אומרת, אני הייתי כלי אומנותו של הקדוש ברוך הוא. שבטבע שבעולם, אדריכל שהוא בונה בית, אז לפני שהבית נבנה, אז יש תוכניות, פנקסאות וככה. סרטוטים. מה זה הסרטוטים האלה? לפני השלב הסרטוטים, יש בראש של האדריכל, כמובן, הוא רואה מלפניו, איזה משפחה, מה הוא רוצה שיתרחש בבית. ובסוף יש בלוקים ואלומיניום וכל מיני עניינים כאלה שנכנסים, וזה נראה ככה משהו מעשי כזה מאוד, אתר בנייה כזה. אבל מאחורי זה הייתה איזה מחשבה. היצירה הזאת מאחורי יש איזה מחשבה, איזה חיים אני רוצה שיהיו פה. מה אני מבין שנכון שיהיה פה, ומה אני רוצה מהדבר הזה בכלל. אם אני עושה את זה בלי מחשבה, אנחנו פעם בנינו בלי אדריכל, אשתי, איך היא הייתה אדריכלית, אז ראינו שאתה לא חוסך במקום הנכון. זה לא חיסכון, כאילו, אתה כמה אלפים האלה, אחרי זה, בכל זאת יש היגיון במקצוע הזה. כדאי לי, מה הבעיה? פה יהיה חדר, פה זה מפה נמצא לגינה, ופה נמצאת אלף דברים שלא חשבת עליהם. אז האדריכל אצלו בראש נמצא השכל של החיים, הרצון. מה אתה רוצה שיהיה פה? התורה היא הסיפור של העולם. היא חוכמתו ורצונו של הקדוש ברוך הוא. מה הוא רוצה? מה הוא רוצה? בשביל מה כל הסיפור הזה? אז זה היה הרבה שנים סתום, כמה? בערך 2300, נכון? זה היה סתום, עד שבעוד שבוע וחצי חג השבועות, ריבונו של עולם אמר, אתם יודעים מה? נפתח את השמיים, נספר לכם את הסיפור הזה, נספר לכם קצת על עצמי. על עצמי זה על אנוכי. אנוכי השם אלוקיך. אנוכי, נטריקון, רעיון הנפשי. אני מספר לך את עצמי, כן? תראה, זה הגרפולוגיה של הקדוש ברוך הוא. יכול לזה גרפולוג ללמוד על הבן אדם, תורה מספרת על עצמו, לביכול של הקדוש ברוך הוא. אנה נפשי כתבית יעבית. אני את עצמי כותב ונותן לכם. אתם מקבלים עכשיו, עוד שבוע וחצי, זה משהו מאוד מאוד מרגש. ריבונו של עולם אומר, תשמעו, אתם, לכם אני אתן את הסיפור הזה. תבינו כאילו מה אני רוצה, את הסודות של ה... של היוצר, את המגירות התחתונות שלו, לא את מה שהוא מפרסם. מה שהוא מפרסם לכולם, זה גם הגויים רואים. יש שמש, יש ירח, יש בלגן, יש פוליטיקה, נערות, עניינים, דומם, צומח, זה, זהו, כולם רואים. את הסוד, מה הסיפור של הדבר הזה, מה האומן מתכוון, זה ריבונו של עולם שמר לעם ישראל. זה יהיה בינינו. הוא מביא את זה לעצמנו, על ידי הרצון של הקדוש ברוך הוא משהו נסתר מאוד מאוד מאוד, עליון מאוד 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 מאוד. זה באמת פלא גדול שהקדוש ברוך הוא עשה את הנס הזה בכלל, שזה אפשרי שהוא יורד כאן לעולם ומביא אותו. זה לא מובן מאליו, וירד השם על הר סיני, יורד מלמטה, מלמעלה, למטה, על הר סיני, זה הפעולה. אז התורה שאנחנו לומדים היא האופן שבו הקדוש ברוך הוא מספר את חוכמתו ואת רצונו. והקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו כולה אחד, כי הוא היודע והוא המדע, כמו שכתבנו לאל בשם הרמב״ם. אז זה גם הסברנו פעם, כי הוא הסביר את זה פעם. מה זאת אומרת שאנחנו לומדים את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא? הנה עכשיו אתם קצת לומדים את החוכמה שלי. מה זה החוכמה שלי? למדתי פעם, ועכשיו אני יודע תניה. עכשיו אני בא ללמוד את זה איתכם ביחד, עכשיו. כל אחד מכם היה לו חוכמה, גם לפני שהוא למד תניה, נכון? היה ידידיה לפני התניה? יש דבר כזה, נכון? עכשיו, מה קרה מאז שהתחלת ללמוד תניה? ידידיה פלוס, עוד כמה מידעים שיש לו בראש, אולי חלק מזה גם חדר ללב. אבל זה ידידיה פלוס, זה שדרוג. עכשיו שאתה אומר שיש חוכמה על הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא מספר לנו את חוכמתו, איפה הוא למד את זה? יש לו גם תניה. מי המורה שלו? מאיפה הוא למד? מאיפה הוא יודע את מה שהוא יודע? זה פלא הדבר הזה, נכון? מה זה? כל אחד מאיתנו מגיל אפס לומד כל מיני דברים מההתחלה, מהיניקה, מהזחילה, כל הזמן אנחנו לומדים בחיים מלא דברים, ואיזשהו שלב אנחנו מפסיקים ללמוד, ואז קצת צריכים להתאמץ על זה יותר, אבל השלבים, אנחנו כל הזמן לומדים מהמציאות, מהחיים, יודעים עוד מידעים מהעולם, וקולטים את זה לתוך הזה, שככה אנחנו, זה חוכמה של בני אדם. מה זה שהוא חכם? מאיפה מגיע למידע? אין לנו אלא לומר, כמו שהרמב״ם אומר, שהוא היודע, והוא המדע, והוא הידוע. זאת אומרת, הוא הכוח המזכיר, והוא היודע, והוא גם הדבר, הוא יודע את זה מעצמו. מעצמו, זאת אומרת, המציאות של העולם זה המציאות של השם יתברך, הוא מכיר אותה מעצמו. אז כשאתה נפגש עם חוכמתו, זה לא עם איזה ספר שהוא קרא פעם. אתם יכולים לשמוע דבר חוכמה ממישהו, איזה וורס, הוא לפני זה קרא את זה באיזה ספר, והוא מוכר לכם את זה. יכול להיות שזה עבר איזו אינטרפטציה דרך הנפש שלו איכשהו הסביר את זה, אבל סופו של דבר זה לא הוא, זה משהו שהוא למד, החוכמה שלו נשאבה מאיזה מקום ועוברת אליך. אבל את החוכמה של השם שאנחנו נפגשים איתה, זה מפגש עם העצמות. הקדוש ברוך הוא מצליח לספר את עצמו דרך החוכמה, דרך התורה. התורה זה סיפור שלו בעצמו. ואז יוצא שזה לא רק האופן שבו אני מממש את החבד שלי בנפש. זה האופן שבו, ואז זה ביטוי ליכולת ההשכלה שלי, כמו שאמרנו בחלק הראשון של הפרק. זה הביטוי של הקדוש ברוך הוא, זה הלבוש לא של השכל שלי, זה הלבוש של החוכמה שלו, זה קצת יותר מזה, נכון? הקיצד מברכים זה לא היכולת שלי להלביש את, את הכישרון השכלי של הנפש האלוקי שלי, אלא זה היכולת של השם, זה גם, אבל עוד יותר מזה, זה המפגש שלי עם הלבוש שהקדוש ברוך הוא נתן החוכמה שלו. בסופו של דבר זה לבוש מאוד 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 נמוך באופן יחסי לשם, מברכים על זה ככה או ככה, אז בסוף אתה אומר זה משהו גשמי ממש, אבל כשאתה מרחין את זה ולומד את זה בעיון לעומק ועוד עומקים ועוד עומקים, אתה מצליח איכשהו לגעת, נכון? זה המטרה פה בסופו של דבר, דרך הלימוד בעיון להתחיל לקלף את השכבות החיצוניות ולעיין. מה זה לעיין? למשון עין, כן? עם העין שלך אתה מצליח לראות משהו בפנים, מצליח לראות עוד איזה רובד בסוגיה, לראות, נכון? זה עניינו של התלמוד בארץ ישראל. תלמוד ירושלמי, שמה ההבדל בין הבבלי לירושלמי? בבבלי אומרים תשמע, בירושלמי אומרים תחזי, אפשר לראות. זאת אומרת, זה נכון שזו סוגיה הלכתית לגמרי, אבל אפשר עוד לראות שם עוד איזה רבדים. ויבדה הקדוש ברוך הוא נקרא אינסופי לגדולתו אין חקר, ולית מחשבה תפיסה בכלל, ואם אין מחשבה תפיסה בכלל בעצמו כן ברצונו וחוכמתו, כדכתיב אין חקר לתבונתו, וכתיב החקר אלוה תמצא, וכתיב כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, אז זה חסר סיכוי, אין לנו סיכוי לגעת בחוכמתו, אין חקר לתבונתו ולא מחשבותיי מחשבותיכם. אז אנחנו יכולים לעבור לתחום אחר, במקום ללמוד להיות יומרני ולנסות לעסוק בתורת השם ובחוכמת השם, ישעיה אמר לנו תרדו מזה, אתם לא תגיעו לזה, אז אתה יכול ללמוד פיזיקה. אף על פי כן, הנה על זה אמרו, במקום שאתה מוצא גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שזה המקום שאתה אין לך אחיזה בו, שם אתה מוצא נתנותו, צמצם הקדוש ברוך הוא רצונו וחוכמתו בתרי"ג מצוות התורה ובהלכותיהם ובצירופי אותיות תנ"ך ודרשותיהם שבאגדות ומדרשי חכמינו ז"ל, עד מה שאנחנו עושים עכשיו. האותיות דפוס האלה שעכשיו בדף ח' עמוד ב' בפרק ד' בתניא, זה צמצום של הקדוש ברוך הוא. כל זה בכדי שכל הנשמה, הרוח ונפש שבגוף האדם תוכל להשיגן בדעתה ולקיימן כל מה שאפשר לקיים מהם במעשה דיבור ומחשבה, ועל ידי זה תתלבש בכל עשר בחינותיה בשלושה לבושים אלו. ולכן אם שלה התורה למים, מה מים יורדים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה התורה ירדה ממקום כבודה שהיא רצונו וחוכמתו התברך והוראית וקוד שבריר חוקול אחת ולית מחשבה תפיסה בכלל, ומשם נשאה וירדה בסתר המדרגות ממדרגה למדרגה בהשתלשלות העולמות, עד שנתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה שהם רוב מצוות התורה ככולם והלכותיהם, ובצירופי אותיות גשמיות בדיו על הספר 24 ספרים שבתורה מביאים כתובים, כדי שתהיה כל מחשבה תפיסה בהם, ואפילו בחינת דיבור ומעשה שלמטה מדרגת מחשבה תפיסה בהם ומתלבשת בהם. מה הבילה לרעיון? זה שני חג שבועות, זה ללמוד את שני הפרקים האלה, זה פלא, זה מה שקרה, המחשבה לית מחשבה תפיסה בכלל, מידת גדלותו, שם מופיע מידת אינוותנותו, והוא מלביש את זה, אני שומר פה בעל התניא, המשפט הכי מוחשי שלו אומר ש נתלבשה בדברים גשמיים וענייני העולם הזה שרוב מצוות התורה ככולם ולכותיהם, זה הדברים הגשמיים האלה. עם מה התעסקתם כל הקיץ, כל החורף? בהמות, נכון? רוב העסק היה שם עם כמה חייס, הוא נגח את הרוב חצי נזק, עם הנבלות, עם החיות, זה מה שתעסקתם פה כל החורף. סליחה, כאילו על ה... זה מה ש... זה העולם העמוק שבו עסקתם. כמה שווה הנבלה? 50, 100, מוכרים, חוצים, כסף. זה חוכמתו ורצונו, בסוף זה מגיע למקומות האלה. פעם סיפרתי לכם, אני חושב את הבדיחה הזאת, על ההוא שמחליף פרה וחמור, נכון? זה אחד שהיה בישיבה ולמד במציא, מחליף פרה וחמור. וראה שזה כזה סוגיה חשובה וכל כך דבר גדול, אומרים כזה דבר ללמוד. אז אני אלך ממש להחליף פרה וחמור, עוצב את הישיבה ונהיה סוחר של בהמות. סיפרתי, זה חשב שזה בדיחה. לפני כמה שבועות ראיתי בתורה של רבי נחמן שהוא אומר שזה כותב את זה על אמת, כאילו שאם ללמוד אתה מחליף פרה בחמור אז זה מדרגה גבוהה. אז כל שכן שמחליף פרה בחמור בפועל, מה זאת אומרת? מצוות לדון בדין טוען וניתן, איפה מקיימים את המצווה הזאת? ריש מ' ו' ספר המצוות ברמב"ם, לדון בדין טוען וניתן. מתי אתה מקיים אותה? זה, הסוחר בקר הזה, שהולך ומחליף, עושה קניין חליפים, ויש משמעות להחלפה הזאת, לדון בדין מקח וממכר. זה מצווה פילית. זה מצווה. כמו תפילין. יש מהם וב, יש מהם זין, שם כל הדינים האחרונים. אולי זה קשור לזה שהם האחרונים. זה הדברים בפועל ממש, זה המצווה. בן אדם יכול להיות סוחר בקר ועל ידי זה להיות עסוק עכשיו לתפוס את הקדוש ברוך הוא, מה שלית מחשבה תפיסה בכלל, הוא יכול לתפוס את זה דרך המסחר הזה.
צריך להיות עם הודעות
על זה? זו שאלה מעניינת. באופן כללי
צריך להיות עם הודעות.
משהו כתב מקודם שאי אפשר רמח פיקודים בלי אהבה, נכון? זה אומר שבעצם האהבה היא מתבטאת ברמח. אתה יודע לא אומר, אתה
מתאים מצווה? עסקו לי הלכה
ודין
אמונות.
יש... זה שאלה איך להבין את זה, בהגדרות של הרמב"ם, בספר המצוות, בעניינים של דין טוען וניתן, יש לפעמים זה צריך לדייק שם, אני לא זוכר, יש לפעמים זה כתוב בלשון של לדון כאילו שזה על הבדין, ויש מקומות שזה כתוב, זה נושא אחר, הוא מאוד, כן, אז פה זה לא כתוב ככה. יש, זה מה שלמדתם בחורף, זה ריש למד זין, שציוונו לדון בדיני השור, שציוונו לדון בדיני הבור, שציוונו להורות בגנב שנקנוס, שציוונו לדון בדיני העבר. ראיתם את זה בטח בתחילת הזמן, נכון? תחילת אלול. בתחילת הזמן בדרך כלל עוסקים במצוות, לא? מן הסתם. אז זה לדון. האמת שקצת קשה לדקדק בספר המצוות בגלל שהוא תרגום מערבית, אז אני לא עד הסוף, אבל באופן פשוט, מה אתם מבינים? על מי המצווה ציוונו לדון בדיני הבור? מי? מי מקיים את המצווה? מה? הדיין. ככה זה נראה, אבל אחר כך ריש מ"ב שציוונו בדין שומר חינם. זה אחרת כבר, נכון? כאילו אני השומר חינם שמתנהג כפי שהתורה מצווה בשומר חינם, זה בינינו, כן? גם א' ששמרתי והחזרתי לך, ואם זה נגנב אז אתה לא תובע ממני את החפץ, כי שומר חינם פטור מגניבה ועבדה. ברגע הזה אתה המפקיד מקיים את מצוות דין שומר חינם, ציוונו בדין, אנחנו מתנהגים כמו שהתורה אמרה, שמת לי אצלי כסף, אמרת לי זה נגנב, בזה שאתה מתעלם ולא דורש ממני את הכסף, אתה מקיים את דין שומר חינם. ציוונו בדין עושה שכר, ציוונו בדין שואל, ציוונו בדין מקח וממכר. ריש מ"ה, זה הכי חזק. כן, כי שומרים, אתה יודע, לפעמים אתה עושה נזקים, אני מקווה שאתה אף פעם לא עושה, אבל מקח וממכר זה החיים. ציוונו בדין מקח וממכר, רוצה לומר הפנים אשר בה התקיים המקח, המחר בין המוכר והקונה. מה הביא לה לרעיון? זה גיבלת ממש מה שהרמב״ם כותב פה. זה ממש לא להאמין שזה מצווה, הדבר הזה. יש כמה מצוות כאלה ברמב״ם שהם, זאת אומרת, זה לא להניח תפילין. זה לא להפריש תרומות ומעשרות. עוד פעם אני אקרא לכם מה כתוב פה. ציוונו בדין מקח וממכר. רוצה לומר, הפנים אשר בה התקיים המחר בין המוכר לקונה. כבר לקחו ראייה על אלה הפנים, יאמרו, וכי תמכרו ממכר לעמיתך או קנו מיד עמיתך. זה פרשה שעברה שלנו, פרשת בהר. מזה אמרו, דבר הנקנה מיד ליד, כלומר משיכה, והתבהר שם שמדבר תורה מאוד קונות, והמשיכה במטלטלין, וכו' וכו'. קונים קרקעות, שטר, חזקה, זה שנה הבאה אתם תלמדו. אתם יודעים אתם מה מסכת שכם בחורף? עכשיו אמר לי הרב דני. קידושין שנה הבאה. אז פרק ראשון הוא כולו קניינים. אז אתה לומד איך קונים, ואתה קונה בסוף. זה המצווה. אי אפשר להבין משהו אחר פה ברמב״ם. ראש ממהי. בדין מקח אומרים כך. שיהיה הפנים אשר בה התקיים המקח. מדהים, אה? תחשבו על זה פעם הבאה שאתם הולכים למקול. דבר תורה מאוד קונו. השם יתברך אמר, השם יתברך אמר שברגע שאתה מושך, טוב זה חכמים הוא בעצם, דבר תורה מאוד קונו, אבל גם זה דבר השם, ברגע שאתה משלם ומושך, אז זה הופך לעניין שלך, אז אתה עכשיו פועל את דבר השם, ברגע שאתה מכוון, אני חושב שבוודאי שאם אתה מכוון לזה, אז זה בוודאי המצווה, אבל זה... אז התורה והחוכמה והרצון העליון מתגשם עכשיו באיזה חנות פה בנצרת עילית שאתה לקנות. רוב התורה היא באה ומתגשמת בדברים הגשמיים, וזה...
חי
בהם,
זה צריך להיות החיים שלך, לא?
כן, זה יורד עד למטה, זה שהמהלכים לא הבינו. מה, יש לך תורה שתף תף קוף... תף תף קוף... עינדה לדורות לפני שנברא העולם. הייתה אצלך חמדה גנוזה ואתה נותן אותה לבשר ודם. מלאכים להבינו מה הוא עושה, הקדוש ברוך הוא מביא אותה למשה רבנו. אז הוא הראה להם את התורה בהתגלות הנמוכה שלה. אמר להם, לא תגנוב, לבש ביניכם, ממון יש לכם, רכוש יש לכם, קבל את אביך ואת אמך, אבא אביון יש לכם, כן, הוא אומר, בסוף זה יורד עד לשם, אתם מכירים את התורה מהמקום שהכי קרוב אליי, ואז נראה לכם שזה התורה, לא, התורה היא עד למטה, עד למקום הנמוך, וזה היכולת שלנו לתפוס את דבר השם, זה היכולת שלנו להיות תפוסים בו. ומאחר שהתורה ומצוותיה מלבישים כל עשר בחינות הנפש וכל תריה גבריה מראשה ועד רגלה, הרי כולה צרורה בצרור החיים את השם ממש, ואור השם ממש מקיפה ומלבישה מראשה ועד רגלה, כמו שכתוב צורי אחסה בו וכתיב כי צינה רצון תיאטרנו שהוא רצונו וחוכמתו יתברך המלובשים בתורתו ומצוותיה. יש אפשרות להיות כל הזמן מראש ועד רגליים, כל החיים שלך בתוך רצון השם. צורי יחסה בו, המחסה שלך, האטמוספירה שאתה חי בה, הנפש האלוהית, מפרנסת לך את כל החיים, כל הזמן, כל האיברים, מהראש עד הרגליים, כל המחשבות שלך הם בתורה, כל המעשים שלך וכל הדיבורים שלך, זה בתורה, במצוות, ברצון השם. לא בתורה במובן רק טכני שלה, אלא אתה יחד עם רצון השם. מחשבות תפוסות במחשבות של קודש, הדיבורים הם דיבורים של קודש, והמעשים הם מעשים של לרצון השם. ואז מראשו ועד רגליו, נפש האלוקית מתלבשת לגמרי 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 בתוך התרי"ג. תרי"ג עברי הנפש ותרי"ג מצוות התורה, אין לבן אדם חיים חוץ מהחיים של רצון השם. נראה בפרק ו'-ז', מה היחס של בעל התניה אל ענייני הרשות. סתם ככה, זה גלידה טובה. איפה המקום שלה בתוך החיים האלה? לפני איזה מקום ככה, בלי איזה מעשה שהוא לא כולו השתוקפו. הוא לא רע, זה לא חטא כזה חמור, אבל הוא לא. חזק אצל בעל התניא, זה הכותביות הזאת. מצד אחד הוא מכיר אותנו, הוא יודע שיש לנו נפש באמת. זה הופך את הספר הזה לספר כל כך מובן ברמה האנושית. אתה מרגיש שמישהו מדבר, הוא מבין כאילו מה עובר עליך. הוא לא מספר לך סיפורים של צדיקים. יש לך תאוות, יש לך נפש בהמית, יש לך מקומות נמוכים, בוא נדבר על המקומות האלה. אבל אתה מתמודד איתם ומשליט את הנפש האלוקית, ובנפש האלוקית פתאום הוא מגיע לך לאיזה שאיפות הכי גבוהות. עד כמה שהוא מבין שיש לך אזורים נמוכים, הדרישות של המוחה הן אינסופיות, בסך הכל הנפש האלוקית יכולה מראשה ועד רגלה להיות כולה ברצון השם. זה האפשרי להגיע למצב כזה. לכן אמרו יפה שעה אחת בתשובה המעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי עולם הבא הוא שנהלים זיו ושכינה שהוא תענוג להשגה. ואי אפשר לשום נברא אפילו מעליונים להשיג כי אם איזו הערה מאור השם. ולכן נקרא בשם זיו השכינה. אבל קדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לעיד מחשבה תפיסה בכלל. בעולם הבא אי אפשר לתפוס את הקדוש ברוך הוא, רק לשבת וליהנות מזיו השכינה. זה חלק מהאור של השכינה מגיע אלינו בעולם הבא. אז אי אפשר לתפוס בקדוש ברוך הוא בעצמו לית מחשבה תפיסה בכלל. כי אם כאשר תפיסה ומתלבשת בתורה ומצוותיה, אזי תפיסה בהם ומתלבשת בקדוש ברוך הוא ממש, דאורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד. יפה שעה אחת של תורה ומעשים טובים בה. מה שאנחנו עושים עכשיו בדקות האלה אי אפשר יהיה לעשות בעולם הבא מבחינת עוצמת הקרבה לקדוש ברוך הוא. שם נהנים מזיו השכינה. אין לי מושג לגמרי מה זה, אבל בעל התניא אומר בעצמות אין לך אפשרות לגעת, אבל כאן קדוש ברוך הוא התלבש בתוך האותיות האלה. אנחנו עכשיו מדברים את הדיבורים האלה, הוגים בתורה שלו, מניחים את התפילין והמעשה שהוא מלובש בזה. עכשיו זה ברור שזה לבוש, אבל בתוך הלבוש גם החולצה שלך היא לא אתה, אבל מתחת לחולצה יש את הגוף, וגם הגוף שלך הוא ביטוי של הנפש. ובסוף אני כן מגיע אליך דרך המפגש איתך, נכון? אם בסוף אני מגיע אליך, אז אני מגיע אליך. אני צריך להיות עם עין, ככל שהעין שלי יותר חודרת אז אני מגיע אל העצמות. אבל גם המפגש איתך הוא משהו, הוא פגישה עם הדבר בעצמו. אם בן אדם מנתק את הלבוש מהמקור, חותך, אדם הוגה, באחד מהספרים החשובים שנכתבו על ידי הוגה הדעות היהודיים בשלהי המאה ה-17, קוראים לו רבי שניאור זלמן מילדי, שהוא יסד, אתה לומד את זה ככה, אז אתה מנתק, אתה אומר, זה לא תורה, זה מין, ועושה עיון משווה בינו לבין הוגים אחרים, פילוסופים אחרים בתקופתו, אז יש אפשרות כאילו לנתק את זה, ללמוד את זה מבחוץ, עד כדי כך שאתה יכול גם ללמוד בשביל לקנטר, ואז אתה יכול גם לגשת לתשמישי קדושה ולבזות אותם, למרות שהם בעצמם לבוש שלנו. אבל אם אתה בא בשביל, עם האהבה, עם הנפש האלוקית שלך, עם המחשבה של הנפש האלוקית בשביל ללמוד את זה, אתה רוצה להבין את דבר השם, ועם אהבת השם אתה בא עם מצוות תפילין, אז אתה מצליח להגיע אל משהו שבתוכו נמצא המלך. אתה צודק שיש רמות, אני אומר שישר, אם זה תלוי בכוונה שלך, ככל שאתה יותר בא עם אהבה ובא עם מכוונות, אז המפגש הוא מפגש עם השם. נקרא את הסוף פה. ואף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, כמו שאתה אומר, לכאורה בסופו של דבר אתה נפגש עם תפילין. ותפילין, חרדים, זה לא מהנפש הבאמית, זה הגיע מבהמה אמיתית. ממש מבהמה זה הגיע. זה אור של בהמה. בהמה גסה אפילו. זה מה שיש שם. אף שהתורה נתלבשה בדברים תחתונים גשמיים, הרי זה כמחבק את המלך דרך משל, שאין הפרש במעלת התקרבותו ודבקותו במלך בין מחבקו כשהוא לבוש לבוש אחד, בין שהוא לבוש כמה לבושים, מאחר שגוף המלך בתוכם. וכן אם המלך מחבקו בזרועו, גם שהיא מלובשת תוך מלבושיו, כמו שכתוב, אם אינו תחבקנו, שהיא התורה שניתנה מימין, שהיא מבחינת חסד ומעל. החיבוק שלנו אל המלך, זה לא המלך, זה הבגדים שלו, אבל כמה בגדים שלא יהיה, בסוף זה חיבוק למלך. מצוות תפילין, יש אור גדול ששופע משפע מצוות תפילין, אתם צריכים להגיד לפעמים את האי רצון? נסו פעם. ומשפע מצוות תפילין, יימשך עליי להיות לי חיים ארוכים בשפע קודש, מחשבות קדושות. זה מה שאומרים באי רצון. באמת יש שם פוטנציאל אדיר בפעולה הזאת, לייחד שם י' כי רב כי בשם כל ישראל, לשעבד את כל תאוות ליבי להשם יתברך ואת המחשבות שבראשי, אפילו הפשט של המצווה הזאת. ככל שאתה יותר נכנס, אז אתה מקלף את הלבושים, כמו בסוגיה בעיון, אתה מפגש עם יותר פנימה ויותר פנימה ויותר פנימה, עד שאתה מגיע למשהו. בסופו של דבר, לאן שלא תגיע, זה יהיה משהו שהקדוש ברוך הוא אפשר לך, כדי לא תגיע עד האור ממש, אבל אתה יודע שאתה נוגע במשהו שהוא... המלך מתחבא בפנים. הוא נתן לך את הזכות לגעת דרך הלבוש הזה. הזקן. התחלנו, האדמו"ר הזקן התחיל בעל התניא בזה שהנפש האלוקית יש לה 10 ספירות. פרק ד' מדבר על מחשבה, דיבור ומעשה. מחשבה, דיבור ומעשה מתלבשים בתרי"ג מצוות. המחשבה שלי בלימוד תורה, הדיבור שלי בתורה והתפילה, והמעשים, האהבה והעירה שלי מתלבשות ברמח ושסה. זה ביטוי של זה. היום ראינו, החלק השני של הפרק, שהתיאור הראשוני נראה שהלבוש הוא יותר נמוך מהעצמות. שהאהבה היא הסיפור, היא רק מתבטאת ברמח השיאים. אומר, אבל במחקור של זה, זה הפוך. גדלה ורוממה מעלתם על נפש רוח נשמה, כיוון שהתרי"ג האלה הם הלבוש של הקדוש ברוך הוא. ממילא אנחנו מתלבשים בלבוש של הקדוש ברוך הוא. אנחנו, הקדוש ברוך הוא, בכבודו ובעצמו שאין שום נגיעה בו, הוא, למרות שלית מחשבה תפיסה בכלל, איפה שאנחנו מוצאים את גדלותו, אנחנו מוצאים את ותמותו, והוא השתלשל וירד עד לחוכמה הזאת, בדיו הזה, על הארון הספרים הזה, ובדיבורים האלה של התפילה, וברמח מעשים האלה, עם הדברים שרובם מעשים גשמיים, עד לאור הזה של התפילים, ודרך הלבושים האלה, אז אנחנו מגיעים אליו, אז אנחנו מלבישים את הנפש שלנו בלבושים שלו. ושאנחנו מתלבשים...
לבוש בעצמנו?
מה?
עוד פעם? אנחנו שעושים את המעשים, אנחנו שמורידים עוד שלב למטה לתורה, כאילו התורה מדברת בשפה.
כן, כן. כן, חסר פה צלע אחת, כי הוא אומר שקדוש ברוך הוא ואורייתא חד, נכון? ואנחנו מכירים שהזוהר מוסיף פה עוז איזה גברת, נכון? קדוש ברוך הוא ישראל ואורייתא, זאת אומרת, המדרש, בטח גם יצא לכם ללמוד אותו. יש לי שני דברים שאני אוהבה מאהבה גמורה, ואני לא יודע איזה מהם קודם, ישראל ואורייתא, מכירים תנת ואליה? הקודם, ישראל ואורייתא. אז גם הנפש שלנו היא חלק אלוקא ממעלה.
כי הגוף.
הגוף, כן.
מלביש אותנו ואת
התורה. זה הגוף שלנו. נכון, אבל פה הוא מדבר על הפעולות של הנפש. זאת אומרת, גם הגוף היהודי, נכון, נכון. גם הגוף היהודי הוא משהו קדוש. זה דבר שהוא יותר קשה. אנחנו רגילים תמיד להגיד רק שהנפש, כאן הוא לא מתייחס לזה. זה אומר שהנפש שלנו עושה פעולות שהן דרך הדברים הגשמיים. הגוף הוא כאילו האזור הנמוך יותר. אנחנו מכירים שגם הגוף היהודי יש לו שזה פסקאות חריפות של הרב קוק באורות על הגוף הקדוש היהודי, מכירים? על ההתעמלות, אנחנו שם ביטויים דרך מרוממים על השרירים הלוהטים ברוח הקודש. יש גם הגוף ולבוש של הנפש. טוב, שבוע הבא פרק ה', זה עוד קצת לפני שבועות שנזכה בעזרת השם להכיר בו במצוותיו. חזק וברוך.